נשמע כמו סרטן. הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל.
היי, תודה רבה שהצטרפתם והצטרפתם לנו לעוד פרק של נשמע כמו סרטן, הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל. אני שאול אמסטרדמסקי, אני המנחה שלכם בפרק הזה, וכאן איתי באולפן פרופסור דדי מאירי מהטכניון, מכון טכנולוגי לישראל. היום אנחנו ניגע באחד הנושאים המדוברים ביותר בעולמות המחקר, השימוש הרפואי בצמח קנאביס. רובנו כבר שמענו על השימוש בקנאביס כטיפול תומך לחולי סרטן, הוא מסייע עם בחילות, הוא מעורר תואבון, הוא מפחית כאב, הוא עוזר לאלפי ישראלים להתמודד עם המציאות היומיומית של החיים עם סרטן ועם שורה של מחלות נוספות. מה שעשוי להפתיע אתכם הוא שיש שורה של מחקרים ברחבי העולם, ביניהם גם המחקר של פרופסור מאירי כאן בישראל, על הפוטנציאל של החומרים הפעילים בקנאביס לשמש כתרופה של ממש נגד הסרטן. לא רק הרגשה טובה, לא רק הפחתת הכאב והסבל, אלא גם פוטנציאל ריפוי של ממש. איך, למה זה עובד, איך זה עובד, למה, על מי, על איזה סוגי סרטן, על כל השאלות האלה נענה בפרק הזה. שנייה לפני שנתחיל את השיחה עם פרופסור מאירי, מילה על הקרן לחקר הסרטן בישראל. זה הגוף הלא ממשלתי הגדול ביותר בארץ למימון מחקרי סרטן. ב-50 השנים האחרונות, הקרן חילקה יותר מ-82 מיליון דולר למעל 2,700 מחקרים ישראלים, מתוך אמונה שהתשובה היחידה לסרטן היא מחקר. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישורים למידע על פעילות הקרן, על דרכים לתרום ולסייע לפעילות החשובה הזו, שהשפעתה ופירות ההצלחה שלה מגיעים לכל בית בישראל ובעולם. נשמע כמו סרטן עם פרופסור דדי מאירי, הנה אנחנו מתחילים. שלום דדי.
שלום וברכה.
אם היית צריך להגדיר מה אתה עושה בחיים, מה אתה עושה בחיים?
זה מצחיק, הבת שלי שאלה אותי לפני כמה שבועות והייתי צריך לחשוב על זה, אז אני מדען.
אתה מדען?
אני מדען.
למה היא שאלה אותך אגב מה אתה עושה? שאלה אבא מה אתה עושה?
כן.
בת כמה היא?
אבא בעצם, מה אתה עושה?
מה אתה עושה? כל יום אתה הולך לעבודה, מה אתה עושה שם?
בת 13, מה אתה עושה? כן. דרך אגב, אתה רואה אצלנו פרופסורים שהם יוצאים לגמלאות, ועושים להם מסיבת סיום, והילדים שלהם הרבה פעמים בתור בדיחה עומדים, אומרים, אבל אבא, מה עשית כל השני? כן? קשה להבין לפעמים את העבודה שלנו. אני מדען, והמשמעות של מדען משלמים לי לשאול שאלות, לייצר ידע ולתת אותו במתנה, או להפיץ אותו. זה אומר שמזמינים אותי לפודקאסט כזה, אז לבוא ולדבר על הידע שלי, זה חלק מהעבודה שלי, אני מאמין בזה בתוך אידיאולוגיה. המטרה היא ליצור ידע ולחנך דורות חדשים, זה אקדמיה. אבל בתוך המקום הצר הזה של מדען, יש לי מעבדה שהיא early drug discovery מצמחים. זאת אומרת, לנסות לזהות חומרים שיכולים להשפיע למחלות ולטובת האדם, מצמחים.
אנחנו תכף נדבר על כל זה, אבל עוד שנייה לפני זה קצת עליך, בסדר? אמרת שגדלת בהוד השרון.
נכון.
ואמרת שאבא שלך הוא חקלאי. מה אבא שלך גידל במקור, כשאתה היית ילד?
היינו מהחקלאים הכי גדולים בארץ שגידלו תרד ותותים, אבל חוץ מזה כל גידול אפשרי.
נכון, שלי... באמת באזור השרון זה הרבה תותים באמת.
נכון, זה היה לנו הרבה מאוד תותים והמון תרד, וחוץ מזה כל גידול, אני לא חושב שיש ירק שלא עבר דרך הידיים שלי.
עבדת איתו כשהיית ילד?
כן, אתה חי את זה, זאת אומרת, המשק, הבית ישב בתוך המשק, ואתה כל הזמן רואה, אתה מגיע הביתה, ואתה נכנס, אתה רואה בחלון, היה לנו חלון גדול כזה, אתה רואה את אבא בשדה, ואתה יורד לעבוד, שסיימתי את הצבא, כן. אבא שלי עבר אירוע מוחי, והרזקתי את המשק במשך 3 שנים, זאת אומרת, הייתי חקלאי הרדקור.
וואו.
3 שנים, כן.
איך מזה הגעת להיות מדען?
זה היה הדרך היחידה שלי לצאת מהחקלאות, ללכת לאוניברסיטה, אחרת הייתי נתקע שם. במקרה, מבחינה אידיאולוגית רציתי להיות מורה בתיכון, או מורה.
כן.
חשבתי שהדרך היא דרך חינוך, ולכן הלכתי לאוניברסיטה ללמוד, ואיכשהו כל שלב, עשיתי תעודת הוראה במקביל לביולוגיה, לימדתי גם בבתי ספר במהלך השנים, אבל איכשהו כל פעם נשארתי לעוד שלב, אחרי תואר ראשון, תואר שני, אחרי תואר שני דוקטורט, אז הייתה לי איזו הצעה מפתה לפוסט-דוקטורט, חשבתי שזה נכון לילדים ללמוד אנגלית, וקצת להתעברר, והנה אני פה.
אוקיי. איך הגעת לסרטן?
יש לי תואר שני בביוכימיה, ויש לי דוקטורט במדעי הצמח, צמחים באים לי בקלות. בתור בן של חקלאי, אתה לא מבין את זה, לא הבנתי את זה עד שלא התחלתי לעשות דוקטורט, לא הבנתי שאנשים לא רואים את הצמח, אני רואה. אני לא יודע להסביר את זה, אני מסתכל, אני יודע אם טוטו טעים או לא, אני לא צריך לדפוק על הבטיח, כאילו אני יודע, אני לא יודע להסביר את זה, זאת אומרת, מישהו אומר לי, אבל איך אתה יודע? אני לא יודע. אני מסתכל על צמח, אני רואה אם הוא סובל או לא, אם הוא צמא, אם הוא עייף, אני לא יודע להסביר את זה. אני פשוט, זה בא לי נורא בקלות. ובתוך זה הייתי אחראי לגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב במשך 7 שנים, חמת צמחי מרפא, מאוד אהבתי את זה. אבל אז קיבלתי הצעה שהיא בדרך כלל לא טריוויאלית, בדרך כלל אתה מחפש את דרכך אחרי זה. וקיבלתי הצעה מטורונטו, ממכון למחקר לסרטן, לבוא לעשות פוסט-דוקטורט. אתה יודע, כמו בישראל, חבר טוב שלי היה כבר שם ומחר אותי בזול, אמר שלי חבר תותח, אתם יכולים להביא אותו, הוא פשוט היה לו קר והוא היה לבד. וזרמתי עם ההצעה הזאת. הלכתי למכון לחקר סרטן, זה נורא עניין אותי. עשיתי 4 שנים מחקר בסרטן, יש שם בית חולים ענק, שנקרא פרינסס מרגרט, שהוא בית חולים רק לסרטן, ושם התמחיתי במחקר של סרטן.
מה חקרת?
איך תא סרטני מתחיל לעשות תנועה? תא רגיל בגוף שלנו לא יודע לזוז. תא עור, תא לבלב, תא ריאות, הוא תא שאיפה שהוא נוצר, שם הוא קיים ושם הוא עושה את הפעולה שלו. אבל תא סרטני, בשלב מסוים, מקבל את היכולת להתחיל לעשות תנועה, להתחיל לזחול, וכך הוא יוצר גרורות. אני עבדתי על, על הנקודה הזאת, איך תא סרטני מתחיל לעשות תנועה.
אז עכשיו תשלים לי עוד קפיצה אחת. באת מהתותים. הלכת, עשית דוקטורט במדעי הצומח, אתה מסתכל על צמחים, אתה מבין אותם, אתה הדוקטור דוליטל של הצמחים. החבר שלך שלא רצה להיות לבד בקור, הביא אותך לתוך הסרטן, התחלת לחקור איך תאים סרטניים זזים. תשלים את הקפיצה האחרונה לקנאביס.
חזרתי, הייתי מורה בתיכון, אבל אפשר להתפרנס מזה, אז חיפשתי איך מפרנסים 4 ילדים.
כן.
קצת בצחוק וקצת ברצינות, בסדר? ואז קיבלתי מעבדה בטכניון.
אז קיבלתי, תראה, אני לא קיבלתי מעבדה בטכניון. זאת אומרת, לא הלכתי וקיבלתי מעבדה.
היה לי מסלול, זאת אומרת, כל שנה הטכניון, או אתה יודע, האקדמיה מקבלת אליה חוקרים חדשים, אתה יכול להגיש מועמדות. אני לא רוצה להישמע לא צנוע, אבל זה בדרך כלל, אתה יודע, בתחומים שלנו זה מאוד נחשב, יש הרבה מאוד מועמדים ומעט זה. אבל היה לי מסלול מאוד מוצלח, הפוסט-דוקטורט שלי היה מוצלח, אנחנו נמדדים בכמה מאמרים אנחנו מפרסמים, כל מיני זה, והיה לי... דווקא מתוך הכלילות, מתוך זה שתמיד חשבתי שאני אחזור להיות מורה. רק בגלל זה חשבתי שיש לזה יתרון, לעשות ביוכימיה ומדעי הצמח וסרטן, אתה יודע.
אמרת, אני אחלה מורה, לגמרי,
לא, נכון, אני מגוון, אני זה.
אוקיי.
אתה יודע, בדרך כלל מומחה או מדען, אנחנו אומרים את זה, המנחה שלי לדוקטורט, נתן נלסון, למאסטר, היה אומר שמומחה זה מישהו שיודע הכל על שום דבר, בסדר? ואני דווקא עשיתי מסלול אחר, זאת אומרת, מאוד רחב, כי חשבתי שאני אהיה מורה, אז יש לזה יתרון. עשיתי ביוכימיה, עשיתי מדעי הצמח, עשיתי חקר סרטן. אבל אז שהגשתי את המועמדות, אז אתה כבר צריך להגיש מועמדות על משהו יותר מדויק. והגשתי את המועמדות על מה שבאתי אליו מהפוסט, על איך תא סרטני מתחיל לעשות תנועה. וקיבלתי מעבדה בטכניון, תחת ה-TACC, הטכניון Integrated Cancer Center.
אוקיי.
שאתה יודע, מי שהקים את זה, זה צ'חנובר, זוכה פרס נובל. בתור חוקר צעיר שעשה 4 שנים סרטן, מעליך היה שזוכה פרס נובל, ועוד כמה קליברים בטכניון. חיפשתי את הפינה שלי. כי אמרתי, איפה יהיה לי יתרון יחסי, והיתרון היחסי שלי תמיד בצמחים. אז חזרתי לשם, אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לעבוד על צמחים שיכולים להשפיע על סרטן.
וכך הגעת לקנאביס.
נכון. עכשיו, אני לא מגלה את הגלגל. המון 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 צמחים משפיעים על סרטן. מה זה המון צמחים? הרבה מהכימותרפיות שלנו מגיעות מצמחים. טקסול מגיע מצמח שנקרא טקסוס, וינקרסטין, וינקרסטין מווינקה, זה לא חדש. אבל חשבתי שיש עוד הרבה פוטנציאל בזה, בעיקר בגלל שהייתי אחראי לגנים בבוטנים באוניברסיטת תל אביב, הכרתי המון צמחי מרפא שהבדואים הוא כל מיני... אתה יודע, הדרוזים אפילו משתמשים בהם כלנגעים של סרטן, זו חשבתי שיש לי שם איזשהו פוטנציאל מדעי שהוא מעניין.
יפה. אז לפני שתסביר לי מה בדיוק אתה עושה ב-day to day שלך שם במעבדה, תן לי את העובדה הכי מהממת שאתה יכול על קנאביס, לאו דווקא בהקשר של סרטן, אבל אם בא לך תקשר את זה, שאני לא מכיר.
הקנאביס מכיל לחומרים שנקראים קנאבינואידים, שהם משפיעים על מערכת בגוף שלנו, שנקראת מערכת אנדוקנבינואידית. כל תא בגוף שלנו יש לו מערכת אנדוקנבינואידית, וכל תא בגוף שלנו יהיה מושפע על ידי החומרים האלה. אני חושב שזה הדבר הכי מדהים שאפשר להבין על קנאביס, שהוא לא רגיל בעניין הזה. אנחנו מדברים על מערכת חיסונית, יש לנו תאי דם וכאלה של מערכת חיסונית, שאנחנו מדברים על תאי עצבית, זה תאים מסוימים. מדברים על המערכת האנדוקנבינואידית, כל תא בגוף שלנו עובר ויסות ובקרה על ידי המערכת האנדוקנבינואידית, שזה על גבול הפסיכי, להבין את הפוטנציאל של עד כמה הדבר הזה מורכב ומסובך וגדול. שאני יכול להיכנס לזה לעומק, אבל אני... בגדול, זה הדבר הכי מדהים, אני חושב, של קנאביס.
אני רוצה שתעזור לי טיפה להבין את זה. הידע שלי בביולוגיה, בגדול, מושתת על הסדרה המצוירת החיים, שהייתה פעם בטלוויזיה חינוכית. לימדתי הרבה יותר מכל...
עכשיו אתה מבין למה רציתי להיות מורה.
בדיוק. שמע, הייתה סדרה טובה. אבל מבחינתי זה אנשים קטנים בחלליות לבנות שמעופפים לי במערכת הדם. תחשוב עליי, ותנסה להסביר לי שנייה את מה שאמרת.
אוקיי. הגוף שלנו יש לו, הגוף שלנו בנוי מתאים, בסדר? תא הוא היחידה הכי קטנה של החיים. תא, אני יכול להוציא תא מהגוף ולגדל אותו בצלחת, והוא יגדל והוא יהיה יצור בפני עצמו. יש יצורים שהם תא בודד, כמו שמר או כמו חיידק, אבל גם בגוף שלנו, כל התאים שלנו, הם יצור בפני עצמם שעובדים. אבל הם עובדים בהרמוניה מלאה אחד עם השני, הם, אני תמיד אומר, הם חיילים בסיירת, הם ממושמעים נורא והם עובדים, די פעם יש לך איזה אחד כזה שלא בא לו לעשות, אז או שמאנשים אותו או שהוא הופך להיות תא סרטני, ואפשר לדבר על זה בצורה אחרת. ובתוך הדבר הזה הם מדברים ביניהם, התאים האלה, והם עוברים כל מיני בקרות וכל מיני, הם צריכים לשלוח מסרים אחד לשני. התאים... לגוף כמעט בכל מערכת, או בכל מערכת של הגוף, בין אם אנחנו מדברים על איך אנחנו מרגישים כאב, על תיאבון, על קצב לב, על רמות סוכר בדום, הכל צריך לעבור איזשהו בקרה ובלנס תמידי, איך לעשות את הדברים. ולגוף יש מערכת אגרסיבית ומערכת עדינה.
אוקיי.
שהוא צריך פעולות אגרסיביות מאוד, יפה את המערכת האגרסיבית, שהוא צריך פעולות עדינות, כמעט תמיד זה תהיה המערכת האנדוקנבינואידית.
תן לי דוגמה לפעולה עדינה.
אז אם אנחנו מדברים לדוגמה על כאב, בסדר? אם עכשיו אני אפצע בצורה מאוד חריפה, תחתך לי היד לגמרי, כל הכף יד טיפולי, ויזרום מלא דם, אז קודם כל זה כאב עצום. ודבר שני, הגוף עכשיו הוא בקטסטרופה, והגוף יפעיל את המערכת שנקראת מערכת אופיאטית, כמו מורפיום וזה, אז יש לנו מערכת אופיאטית, והיא מערכת מאוד מאוד אגרסיבית, בסדר? מוריד את קצב הלב, מוריד את רמות החמצן, אתה באוט לגמרי, אתה לא מבין איפה אתה נמצא, ואתה לא מרגיש כאב. אנשים בתאונת דרכים לא הזכרו שכאב להם. אנשים בתאונות קשות אין כאב, הגוף הוא באוט. אבל יש מחיר שלם גדול לזה, אתה, או שאתה באילפון, או שאתה לא מבין איפה אתה נמצא. לעומת זאת, אם אתה עכשיו נוגע בכוס חמה, והיד שלך קופצת, או אתה מסתובב והמרפק שלך פוגע ב... לא יודע מה,
כן.
בקיר, אז הגוף לא מפעיל את המערכת האופיאטית, הוא לא יכול שאתה תהיה באוט על כל מכה קטנה, הוא מפעיל את המערכת האנדוקנבינואידית, בסדר? Okay. אם היד שלי נוגעת בכוס חמה, היא קופצת, וזה אינסטינקט. מה זה אומר אינסטינקט? יש עצבים שמעבירים תחושת כאב למוח, שמעביר תחושת, מעביר זרם חשמלי לשרירים ביד, להתכווץ. מרגע שזזתי את זה, לא צריך יותר את תחושת הכאב הזאת, ותוך שניות יש... תא ליד מהעצבים משחרר חומר ספציפי שנקרא אנדוקנבינואיד, שהוא זהה לחומרים שהקנאביס מייצר, שיקשור את העצבים ויוריד את תחושת הכאב. כשאתה נותן מכה על השולחן, כולם יכולים לעשות את זה רגע, תוך 7 שניות הכאב הזה עובר. קטן, מהיר, מקומי. וזאת המערכת האנדוקנבינואיד.
יופי. וכשאמרת, עכשיו אני מבין, מצוין, זה הסבר טוב. כשאמרת שבעצם העובדה הכי מהממת על הקנאביס שאתה יכול לתת לי, זה שיש לנו בגוף איזושהי מערכת כזאת, אני מנסה לראות אם אני מבין נכון, זה אומר שכשאנחנו צורכים קנאביס ומרגישים את האפקט שלו, זה בגלל אותה מערכת שיש לנו בגוף?
כן, לגמרי.
אוקיי.
זאת אומרת, הוא מפעיל את המערכת הזאת באותה תחוש, באותו דברים שהגוף שלנו היה עושה. כשאתה עובר ליד מנגל ואתה מריח את הבשר השרוף, אז מולקולות קטנות של הבשר השרוף נכנסות לך לאף, מגיעות למערכת, אנחנו קוראים לה מערכת אולפקטורית של הריח, שתשחרר חומר ספציפי שהוא אנדוקנבינואיד, זה אומר שיש לו צורה ומבנה מיוחד, שיפעיל את המערכת האנדוקנבינואיד שתיצור תחושת רעב.
אוקיי.
אבל זה קטן ועדין, עוד פעם, אם לא תאכל 3 ימים או יומיים, הגוף יפעיל מערכת מאוד אגרסיבית, שהיא בכלל הורמונים אחרים שמשתחררים מהקיבה, שאז אתה תהיה עצבני וכועס ורעב, והכל ייראה לך טעים, זה מערכת אגרסיבית. מערכת הדינה היא, שעכשיו אנחנו עוברים ליד תבשיל, ויש איזה ריח קטן, זה מעורר תיאבון. תחשוב על זה רגע אבולוציונית, בסדר? צייד רץ אחרי הילה, והוא לא אכל יומיים, הוא בעצבים, הוא בפוקוס, הוא לא מרגיש כאב, אם הוא לא יצוד את הילה עוד יום יומיים, הוא יהיה עייף מדי לצוד אותה.
כן.
אבל אחרי שהוא צעד אותה, והוא מביא אותה לשבת, מתחילים לבשל אותה, לשים אותה על האש, אחרי כמה ביסים הוא מתמלא. אבל אז המערכת האנדוקנביות ממשיכה לעורר לו תיאבון, תמשיך לאכול. אבל זה כבר בשליטה. הוא כבר לא באטרף הגדול, הוא כבר באיזשהו בלנס, שאני עומד ליד המנגל ועושה מנגל, ומסתכל בגילי המתקדם על הבטן הקטנה שלי, אני יודע לוותר על הסטייק. זה בגלל שזה בעדין. ולכן לגוף יש, כמעט על כל דבר שאנחנו מכירים, שינה, תיאבון, כאב, מצב רוח, קצב לב, רמות סוכר בדם, מערכת חיסונית, על הכל כמעט יש לו מערכת אגרסיבית, ולעדו
מעניין.
את המערכת האנדוקנבינואית, שהיא מערכת של ויסות ובקרה, ושל בלנס בגוף שלנו.
מעניין. אוקיי, ולכן, שוב, לראות אם אני מבין נכון, בטיפול בסרטן, או בטיפול בחולי סרטן, כשרופא או רופא ירשמו קנאביס, לחולה או לחולה, זה יהיה בשביל, בדרך כלל להקל על הסימפטומים האלה, של כאב, אני מתאר לעצמי
נכון,
בעיקר.
נכון, נכון. היום חולי סרטן מקבלים, יש קרוב ל-20 ומשהו אלף, 22 אלף, אם אני זוכר את המספר נכון, חולי סרטן בישראל שמקבלים קנאביס, באישור רופא, והמטרה היא לשפר את איכות החיים, זאת אומרת, להקל על כאב, להוריד בחילות, לעורר תיאבון, שינה, ומצב רוח. החמישה הדברים האלה הם מושפעים על ידי קנאביס.
שאלה כל הדברים האלה שאמרת, שיש לנו את המערכת נכון. העדינה בגוף, האם רופאות או רופאים רושמים קנאביס רפואי בשביל לטפל במחלה עצמה?
לא, היום לא.
אוקיי. האם, ופה אני רוצה להתחבר למחקר שלך, האם לקנאביס הרפואי, חוץ מהאפקטים האלה שתיארנו עד עכשיו, שכולנו מכירים, של ריליף בעצם, יש גם אפקטים של ריפוי?
אז התשובה היא כן, אבל צריכים להיות מאוד זהירים בדברים האלה. זאת אומרת, סרטן הוא שם כללי למעל ל-1,000 מחלות שונות. הקשר בין סרטן הלבלב לסרטן השחלות הוא כמעט לא קיים, בסדר? אנחנו שמים את סרטן, בוב ויינברג בשנת 96 יוצאים מאמר שקרא לו The Six Hallmarks, הוא אמר כל פעם ש-1, 2, 3, 4, 5, 6 אנחנו נקרא לזה סרטן.
Okay.
אבל ממש כמו יצורים שונים. תאים בגוף שלנו הם יצורים שונים. בסדר, אנחנו יכולים לקרוא להם חיות, אבל שנינו מבינים שיש הבדל גדול בין נמלה לבין ג'ירפה.
כן.
אז גם בגוף שלנו, ההבדל בין תא של קרנית העין לתא לב, הוא אחד פועם ושני קולט אור, בסדר? הם יצורים שונים, ולכל אחד מהם יש סוג סרטן שלו.
אוקיי.
וזה יצור בפני עצמו, ובתוך זה יש לנו תתי סוגי סרטן. רק בסרטן השד אני יכול לספור על עשרות תתי סרטן. אנחנו מדברים על אלפי מחלות, מעל ל-1,000 מחלות שונות. עכשיו להגיד, קנאביס מטפל בסרטן, זה רחוק. האם יש סוגי קנאביס או רכיבים בקנאביס שיכולים להשפיע על סוגי סרטן מסוימים? התשובה היא כן, ללא ספק. אני כבר, מאחורי הדילמה, אני כבר יודע שכן. אבל זה ממש נקודתי, איזה סוג קנאביס עם איזה הרכב חומרים ישפיע על איזה סוג סרטן באיזה סיטואציות.
ולפני שנענה על השאלה הזאת, זה מה שאתה חוקר, נכון? זה תחום המחקר שלך.
זה חלק גדול מהמעבדה שלי.
שמה כן. שאתם עושים. אוקיי, אז בוא נענה על השאלה הזאת. על איזה סוגים ספציפיים ובאיזה אופן קנאביס יכול לרפא, לא רק להקל על סימפטומים.
אז אני חוזר רגע למה זה קנאביס. בסדר? קנאביס הוא צמח שמכיל חומרים מיוחדים שנקראים קנאבינואידים. יש פה עוד חומרים, אבל אלה החומרים המיוחדים.
שאתה אומר את המילה הזאת ולא אני.
קנאבינואידים, לא יודע, זה נשמע מסובך.
אוקיי.
אוקיי? כן. אז הוא מכיל חומרים מיוחדים שנקראים קנאבינואידים, והחומרים האלה משפיעים על המערכת האנדוקנאבינואיד, שהיא מערכת של ויסות ובקרה. במקומות שאתה הסרטני תלוי בויסות ובקרה הזה, או במקומות שאתה הסרטני, או המערכת האנדוקנבינואיד תשפיע על הסוג סרטן הזה, הקנאביס יכול להשפיע. עכשיו, יש המון סוגי קנאביס, יש, אני יודע על זאת במעבדה שלי, מעל 165 מולקולות כאלה בצמח, שונות, וההרכבים שלהם, והקומבינציות שלהם, והמאות סוגי קנאביס, עכשיו אנחנו באיזה... איזה מפה מאוד גדולה, של איך מתחילים לעשות את זה. אני יודע לדבר על מה שאני עבדתי עליו, זאת אומרת, אני לא יודע לדבר, יש מתוך אלף עם הסוגי סרטן, עבדתי על 6 או 7, בסדר? מתוכם, אני אתחיל בזה שלפחות ב2-3, יש לנו ידע כבר מאוד מאוד נרחב, ואנחנו מגיעים לניסויים קליניים בבני אדם, זאת אומרת, הוכחנו בכל מה שאפשר, עד לשם שזה עובד, ומה הכוונה?
של ריפוי.
של ריפוי, אנחנו מדברים על ריפוי.
איזה סוגים אגב?
בלוקימיה שנושאת מוטציה ספציפית שנקראת נוטש 1, שזה קצת יותר מ-60% מחולי הלוקימיה.
אוקיי.
בסרטן שד שהוא אסטרוגן פלוס, שזה סוג של סרטן שד, גם כן 60% מחולות הסרטן יהיה להם, סרטן השד יהיה להם את זה. ובמה שנקרא אימונותרפיה, בסרטנים שהם אימונוסופרסיביים, עוד פעם, אני מרגיש שאני אכנס קצת למונחים, אבל היום אחד הטיפולים הכי מתקדמים בסרטן, הוא להפעיל את המערכת חיסונית שתתקוף את התא הסרטני. והטיפולים האלה נקראים אימונותרפיה. התא הסרטני בעצם עובד על הגוף, מרמה את הגוף, בזה שהוא אומר למערכת חיסונים לא לתקוף אותו. הוא עושה שני דברים. אחד הוא מציג כמו דגל כזה, שאומר, אני תא של הגוף, אל תתקוף אותי, בסדר? דבר שני, הוא משחרר כל מיני חומרים שמחלישים את היכולת של המערכת חיסונית לתקוף אותו. אנחנו קוראים לתהליך הזה אימונוסופרסיה. והיום התרופות הכי מתקדמות בסרטן, זה אם הסרטן מציג דגל שאנחנו מכירים אותו, נקרא PD-1, יש לנו תרופות שנקראות אנטי-PD-1, כתרודה או כל מיני שמות כאלה, שחוסמות את זה, ואז התא הסרטני לא יכול להגיד יותר אני של הגוף, ואז המערכת חיסונית תתחיל לתקוף אותו. זה תרופות מאוד מאוד יקרות, אבל באחוזי הצלחה מאוד גבוהים, והחולה מתאים, אז זה נהדר. מה שאנחנו רואים שמולקולה ספציפית מהקנאביס עושה, היא חוסמת את הזרוע השנייה, את היכולת של התא הסרטני לשחרר את החומרים שמחלישים. ואז אם אנחנו משלבים את שתי התרופות האלה ביחד, אנחנו ממש חוסמים את היכולת של התא הסרטני להגן, והתוצאות שלנו הן
פנומנליות. ואתם מגדילים בעצם את סיכויי הריפוי.
נכון. אז שם יש לנו תוצאות פנומנליות, וזה כבר לא סרטן ספציפי, זה כל סרטן שמציג את הדגל הזה.
אוקיי.
כל סרטן שמטופל על ידי התרופות האלה.
שעד כמה זה נפוץ, אגב, בקרב סרטן?
מאוד, מאוד.
אוקיי, יפה. אז אתה מדבר פה על בעצם על משהו שהפוטנציאל שלו, מבחינת, סליחה שאני מסתכל על זה באופן הזה, מבחינת השוק, הוא פוטנציאל משמעותי, זאת אומרת, אלה גם סוגי סרטן יחסית נפוצים, לוקימיה, סרטן השד וכו', וגם בתוכם אמרת, מעל 60% זה רלוונטי. אתה ניחנת ביכולת להסביר לי איך זה עובד, כך שאני אבין, איך זה מרפא?
זה הורג את התא הסרטני. זאת אומרת, כמו שאנחנו נלחמים, עד היום, או לא עד היום, בתחילת הלחימה שלנו, נגיד, בתא הסרטני, השתמשנו בפצצות אטום שאנחנו זורקים מהשמיים, בסדר? אמרנו, ניתן חימותרפיה, מה זה אומר חימותרפיה?
נהרוג את כל המערכת החיסונית.
לא.
לא?
זה לא מה שחימותרפיה עושה? חימותרפיה לא הורגת המערכת החיסונית, רוב החימותרפיות הורגות תאים שמתחלקים.
אוקיי.
כל תא שהוא בחלוקה, תא שמתרבה, הוא עובר חלוקה, אנחנו איכשהו חוסמים את הדבר הזה והורגים אותו, בסדר? ואז כל תא שמתחלק מהר ימות אצלנו בגוף, ובגלל שסרטן הוא תא שמתחלק מהר, אנחנו נפגע בו תיאורטית לפני שנפגע בתאים שלנו. אבל כל תא שמתחלק אצלנו מהר, כמו תא שערות, תא מאי, תאים כאלה נפגעים, ולכן מאבדים את השערות, הקאות ובחילות, וכל התופעות האלה, כי כל תא שמתחלק מהר נפגע.
אוקיי.
וזה זרוק פצצות, אטום מהשמיים. כל תא בגוף שלנו שעכשיו בחלוקה ימות.
אוקיי.
בסדר? בשנים האחרונות, נגיד ב-20 שנה האחרונות, אנחנו מנסים לפגוע בתאי סרטן בצורה יותר סלקטיבית. עכשיו אמרנו, אוקיי, את זה אנחנו כבר יודעים לעשות, ועכשיו ננסה לפגוע בתא סרטני שהוא לא כזה וכזה, או הוא נמצא את הדברים שתא סרטני מיוחד בהם, ונעשה לו, נגיע אליו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות גם פה. זאת אומרת, תא לוקימיה, שעכשיו יש לו איזה מאפיין מיוחד, איזה חלבון שיש לו מוטציה בו, שינוי בו, שהוא כבר לא שונה מתא רגיל, אני יודע לתקוף אותו בעזרת הקנאביס. זאת אומרת, הוא לא יהרוג תא רגיל, הוא יהרוג רק תא של מערכת חיסון, שיש לו את השינוי הזה. וזה הייחוד של זה. אבל ככה אנחנו מסתכלים היום, מנסים ללכת בריפוי של סרטן, בצורה מאוד, אתה יודע, קוראים לזה פרסונל מדיסין, אבל זה פרסונל על 500 אלף איש, אז אני לא יודע כמה פרסונל זה, אבל...
אמרת שאתם מתחילים תכף ניסויים קליניים בבני אדם?
נכון.
תכף זה מתי? ואיפה?
זה מתחלק לשניים, זה מתחלם לרגולציה ומימון, שבשניהם, אתה יודע, לא קל. איפה ומתי? האמת שאתמול, אני מקווה שסגרתי את הניסוי הקליני, אז איפה ומתי? אני לא יודע להגיד עד לסוף. אנחנו מדברים על שלוש אינדיקציות שונות, שהזכרנו גם בסרטן לוקימיה, סרטן שד וסרטן של אימונותרפיה.
מה שאני חותר אליו זה נניח שאתה מצליח לסגור גם אימון, גם רגולציה, ומתחיל, לא יודע, עוד שבוע. מתי זה תרופה מסחרית?
אז פה יש נקודה מעניינת, אוקיי? אם אני... זיהיתי את המרכיב בתוך הקנאביס, שעושה את הפעולה הזאת, אני יכול לבודד אותו, אני יכול לסנטז אותו, אני יכול לנקות אותו, ואז אני יכול ברגולציה רגילה של ייצור תרופה, ללכת למה שנקרא פייס 1, פייס 2, פייס 3, FDA approved, סדר גודל של בין 80 ל-200 מיליון דולר, סדר גודל של בין 5 עד 7 שנים, שחולה יכול לקבל את התרופה הזאת. ואנחנו הולכים במסלול הזה, בסדר? אם למישהו ממש מתחשק לתת לי
80 מיליון דולר,
אני אשמח.
דדי אשמח, כן. גם אני אשמח. כן. מטרות אחרות, כן.
זה מסלול אחד. המסלול השני הוא המסלול שהוא מעניין מאוד. יש לנו בישראל 135 אלף חולים שמקבלים קנאביס במרשם רופא. זאת אומרת, הוא תרופה מאושרת בישראל שנמכרת ב... בית מרקחת. זאת אומרת, ברמה התיאורטית, אם אני יודע איזה סוג קנאביס עוזר לאיזה סוג חולה, גם ללא ניסוי קליני, מחר הוא יכול להתחיל לקחת אותו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ברמה התיאורטית, אני עוד פעם חוזר, כי אני לא מעיז, אתה יודע, אני לא רופא ואני לא שמה, אבל ברמה התיאורטית, החולה יכול לקבל את הטיפול הזה מחר. בסדר? ואז אני נמצא בדילמה מוסרית עם עצמי, בסדר? עד כמה זה נכון לחולה שעכשיו בא להגיד לו, תיקח קנאביס, אל תיקח קנאביס, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים. אבל בעולמות האלה אני יודע לעשות ניסוי קליני בחולים, בצורה די מהירה, בסדר גודל של, אני אגיד, שנה, שנה וחצי, בעלויות מאוד נמוכות של מאות אלפי דולרים, ולהוכיח אם זה אכן עובד או לא עובד על חולים, ואז חולה יכול להתחיל לקבל את זה. יש פה בעיה שעוד פעם, היא בעיה כלכלית, שהיא לא בעולמות שלי כל כך, אבל היא בעיה. חברת פרמה מעולם לא תממן דבר כזה, וגם בדרך כלל משקיעים לו, כי אתה לא יכול להגן על זה לגמרי. זאת אומרת, בסוף זה זן של קנאביס ששייך למגדל בכלל. שעכשיו אני צריך שהמגדל יגיד שהוא מוכן. כאילו יש פה איזשהו משהו רגולטורי מורכב. אבל בוא נשים רגע את כל הטכני בצד. מבחינה פרקטית, אני יודע היום לבוא לראשי מערך האונקולוגיה באיכילוב, ברמב״ם ובתל השומר, ששלושתם חברים מאוד טובים שלי, ואני עובד איתם שנים, להגיד, תקשיב, החולה שלך עם הלוקימיה, אתה רושם לו קנאביס, נכון? ועכשיו הוא הולך לבית מרקחת והוא לוקח משהו מהמדף. למה משהו? בוא ניתן לו את זה, שאנחנו כבר יודעים שזה לא רק יוריד לו את הכאבים, זה וזה, הוא גם יעשה לו, יכול להיות שהוא יעזור ללוקימיה, ולהתחיל לעשות מעקב אחרי החולים האלה ולראות, ובצורה די מהירה, לדעת אם באמת כל מה שראיתי בעכברים, ובדמים מחולים ובזה, אם הוא באמת עובד על החולה, ואנחנו כמעט לא מפסידים פה כלום, זאת אומרת, בסוף, החולה במילא מקבל קנאביס, כן, מה הוא יודע,
מקסימום,
הוא, מה אכפת לו,
וויטמינים לצורך.
לגמרי, מה, זה לא משנה כלום.
תגיד, בעולמות שאתה מסתובב בהם, ומנהלי מחלקות אונקולוגיה שהזכרת וכו', כשאתה בא ואומר להם, תקשיבו חבר'ה, נראה לי שמצאתי פה כמה מולקולות של המילה היפה הזאת, שאני לא יודע להגיד.
קנאבינואידים.
בדיוק. נראה לי שזה מרפא פה קצת לוקים, יש שם קצת... איך הם מקבלים את זה? כי אני הייתי מסתכל עליך בקטע של בוא אחי, לא.
אז אני אגיד, אתה יודע, לפני 6 ו-7 שנים שנכנסתי לבתי החולים, התחלתי לעבוד שם, אז רוב הרופאים היו אומרים על גופתי המתה, היום כבר אין את זה. היום כבר יש הבנה והסכמה די גורפת שזה עובד. אני לא מדבר בריפוי סרטן, אני מדבר ב, אתה יודע, בקרון, בקוליטיס, וילדים אוטיסטים, והרבה דברים שהיינו צריכים לפתוח דלתות.
פשוט כי האמפיריקה עבדה?
כן.
אוקיי.
כן.
אוקיי.
נטו. אוקיי. דרך אגב, אני לא פרו-קנאביס, אני בעד, אני פרו-החולה. אם זה עוזר לו, זה עוזר לו, אם לא עוזר לו, צריך לתת לו משהו אחר. אין לי סנטימנטים פה.
אוקיי.
ובחלק מהאינדיקציות שעברו בצורה נהדרת ועשינו ניסויים, אני חשבתי שזה לא יעבוד והייתי נגד, או זה, והתבדיתי.
אוקיי, אז זה לגבי הסימפטומים.
אבל הרופאי סרטן היום, בסדר? אני לא רוצה להזכיר שמות, ראש המערך האונקולוגי של איכילוב, ראש המערך האונקולוגי של קרמל, ראש המערך, הם עובדים איתי, הם חלק מהמחקר הזה, הם מכירים אותו, הם לא, זה לא מפתיע אותם, לא בא ואומר, תקשיבו, אני חושב שהם שותפים לזה שנים. כשאני צריך דוגמאות דם מחולה עם לוקימיה, אז אני מקבל את זה מהם, כשאני צריך להתייעץ על התרופות, אז זה הם, שאני צריך, הם לגמרי, לגמרי חלקים, תראה את המאמרים שאני מפרסם, כמעט על כולם הם חלק מהמאמרים.
אבל יש שם איזושהי סקפטיות בקהילה הרפואית של תשמע...
סקפטיות, גם לצלי סקפטיות. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד במאה אחוז, אני עושה את העבודה שלי, לנסות למצוא. אבל להגיד לך שאני לא סקפטי לגבי כל הדברים, אם תשאל אותי אם אני חושב שבעוד 3-4-5 שנים יהיה תרופות על המדף לסרטנים ספציפיים מקנאביס, התשובה שלי היא כן. אם אני אגיד לך שבדיוק זה או זה או זה, התשובה היא שהם לא הכל, לא הכל יכול להצליח. ככה זה במדע. זה חלק מהעבודה שלנו, בסדר? אבל זה ככה.
ושוב, אנחנו נחדד פה, תרופות לריפוי.
ריפוי,
לא לריפוי. להקלה, לא ל...
להילחם בסרטן, לגמרי. עוד דבר שאנחנו מוצאים זה שבהרבה פעמים הקנאביס עובד בצורה מאוד יעילה ביחד עם התרופות. עוד פעם, זה לא וודו, זאת אומרת, אני יודע להסביר את זה, אני יודע להסביר למה במבנה של המערכת האנדוקנאבינואיד, בצורה שהיא עובדת, זה בעצם הרבה פעמים עובד בסינרגיה עם מסלולים אחרים ועם דברים, כי זה המבנה של המערכת, זה לא סתם קורה. ושאלת מקודם לרופאים, אני לא בא לרופא ואומר לו, תשמע, אני חושב שיש פה משהו. אני בא עם דאטה של 7 שנים, של 40 סטודנטים, שעובדים מ-6 בבוקר עד 8 בערב, בסדר, של אלפי, שיסלחו לי כל אוהבי החיות, גם אני אוהב חיות, של אלפי עכברים שהוקרבו בשביל הדברים האלה, עם כמות ניסויים ותוצאות והבנה של המערכת, שהיא ברמה הכי גבוהה שיש, אני לא מעיז להתקרב בלי זה, זאת אומרת, אני יודע לבוא ולהסביר לרופא, אני אגיד לו, תקשיב, יש פה 3 מולקולות בצמח הזה.
כן.
שעושות את זה, הם קושרות את הרצפטורים האלה, מעבירות בת הסיגנל הזה, וזה עושה ככה, וזה עושה ככה, ובגלל זה החלבון המוטנטי לא יכול לחצות את הגולג'י, והוא ילך להשמדה, ואז אתה ימות. זאת אומרת, אני יודע להסביר את זה לרמה, שכל מומחה ברמה הכי גדולה שלו, ההפך, כמה שהבן אדם יושב מולי והוא יותר מומחה, ככה יותר קל לי לשכנע אותו.
תגיד, את מה שאתם חוקרים ומגלים במעבדה בטכניון, יש מחקרים, יש מאמצים מחקרים מקבילים שקורים בעולם? עוד מישהו מנסה לרפא סרטן באמצעות קנאביס? סליחה, אם אני מרדד את זה לרגע.
התשובה היא כן. זאת אומרת, אני הגעתי לקנאביס בזה שקראתי מחקר של קבוצה ספרדית, של קריסטין סנצ'ז, שהראתה שקנאביס מסוג מסוים יכול לעצור תאי סרטן שעד לעשות גרורות, וזה מה שהייתה המעבדה שלי, איך אתה עושה תנועה וזה, ואז אמרתי, וואלה, זה צמח וזה עוצר גרורות, זה מה שאני צריך. אבל התשובה היא כן, יש כמה חוקרים חזקים בעולם שעושים מחקר דומה. אנחנו מהמעבדות המובילות בעולם, ללא ספק. היינו ברגע הנכון ובזמן הנכון.
שמה, שהיה את כל ההייפ של הקנאביס?
כן, אני התחלתי רגע לפני.
וואלה.
הרישיון שלי לעשות מחקר בישראל הוא R001.
אתה הראשון?
להגיד שאני רושן זה לא הוגן, כי רפי משולם הוא האבא של תחום הקנאביס, הוא האלוהים של תחום הקנאביס. רפי נפטר לפני 3 חודשים בגיל 94, אבל הוא אלוהים. ישראל נחשבת למעצמת מחקר קנאביס לא בגלל דדי מאירי, אלא בגלל רפי משולם. בשנת 64 הוא זיהה לראשונה את החומרים האלה, את הקנאבינואידים, הוא נתן להם את השם, עד 65 הוא זיהה את ה-THC, את החומר הפסיכואקטיבי, הוא זה שזיהה את המערכת האנדוקנבינואיד בגוף, זוכה פרס ישראל למדע לשנת 2000, היה הרקטור של אוניברסיטת ירושלים, היה מועמד לנובל, אני עוד, יש לי הרבה מיילג' לעשות אל רפי, אבל רפי בשנת 64 ניגש למשטרת רחובות וביקש גוש חשיש, ואמרו לו כך ולך. אני הראשון שקיבל רישיון ממשרד הבריאות לעשות מחקר.
איזה עולם זה היה.
בשנת 2007, משרד הקנאביס עבר לידיים של משרד הבריאות,
כן.
ונפתחה יחידה לקנאביס רפואי, ואני הייתי הראשון שהגיש בקשה לעשות מחקר. ובתוך הדבר הזה, מהר מאוד התחלנו לפתח שיטות של כל מיני, של המחקר של הקנאביס, ובגלל שאני בא מתחום של צמחים, יש לי רקע חזק בביוכימיה, ועבדתי עם רופאים ובבית חולים הרבה שנים, ידעתי לחבר בין הכימיה של הצמח למגדל, שבסוף מגדל, לבין הרופאים, והייתי ברגע הנכון ובזמן הנכון. הדבר הזה הזרים בעיקר כספים מאוד גדולים למעבדה, גם מגופים פרטיים שנתנו, אבל גם מגופים ממשלתיים, יש לנו מימון מ-ICRS, שזה הקרן לחקר סרטן בישראל, לדוגמה, שתומכת בנו בצורה מאוד חזקה, במחקר בלוקימיה, לדוגמה, וקרנות אחרות שפשוט נתנו לנו הרבה כסף, והמעבדה שלי הפכה להיות מעבדה שבסדרי גודל אקדמי היא מעבדה מאוד גדולה. זאת אומרת, בסי הגענו קרוב ל-50 אנשים, שהמעבדה ממוצעת היא 5-10 אנשים. זאת אומרת, היינו מעבדה גדולה מאוד, ועשינו הרבה עבודה, ולקחנו את ההובלה של הדבר הזה.
עכשיו כשאתה אומר שאתה צריך 80, 100, 120 מיליון שקל למחקר, או דולר, סליחה.
דולר.
היית חותם עכשיו על שקל. למחקר קליני, עד כמה הקרן לחקר הסרטן היא חלק גם מהמאמץ הזה?
לא, צריך להפריד. יש את המחקר...
או שזה רק המחקר.
כן, יש את המחקר שנעשה במעבדה, שמחקר אקדמי, שהסטודנטים חוקרים את הדברים הבסיסיים. אי אפשר להגיע לנקודה שבה חברה מסחרית, אני סתם אגיד, כמו טבע או כל זה, תבוא ותגיד, אוקיי, זה מעניין, אני מוכן לשים את ה-80 מיליון דולר, בלי שמישהו שהוא כמעט על גבול ההתנדבותי, או על גבול ההתנדבותי, יעזור לך להגיע לנקודה הזאת. וזה מה שהקרנות האלה, כמו הקרן לחקר הסרטן בישראל, ICRF, עושה. זאת אומרת, היכולת לעזור לי לעשות את המחקר לשם מחקר, עד שהוא מגיע לנקודה הזאת, שמישהו יהיה מוכן לקחת אותו, הוא הלב והליבה של הדבר הזה, וזה מגיע מתרומות, וזה מגיע מאנשים טובים, זה לא מגיע מפנים מסחרים, או חברות מסחריות, הם לא יעשו את זה אף פעם.
אני אקביל את זה שנייה לעולם שלי, זה כמו המדען הראשי לצורך העניין.
זה המדען הראשי.
הרשות החדשנות, כאילו שהמדינה אומרת, פה יש לי כשל שוק, את זה אף אחד לא, בזה אף אחד לא ישקיע, כי הסיכון גדול מדי, בלי הסיבות, אני אעשה את זה, ואז אם יש שם פוטנציאל מסחרי משמעותי, השוק כבר יעשה את שלו, אתה אומר, זה המנגנון ש...
כן, זה לא כמו, זה זה.
אוקיי.
זה אותו מסגרת, כן, זה חלק מהמדען הראשי, זה חלק מהקרן הלאומית למחקר, זה חלק מהזה, זה הגופים שתומכים במדע עד שם.
סבבה. אנחנו מתקרבים לסיום, נראה לי שאני יודע מה התשובה לשאלה, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. אם אתה צריך למקם את עצמך על סקאלה, שבקצה אחד שלה היא, אני מאוד פסימי לגבי היכולת של סרטן, של קנאביס להיות הרבה יותר ממשהו היום בטיפול בסרטן, לבין קצה השני של הסקאלה שבו אופטימיות רדיקלית לגבי הקנאביס הולך לשנות לחלוטין את איך שאנחנו ניגשים לריפוי סרטן, איפה אתה ממקם את עצמך?
אז כמו שאמרת, אתה מבין איפה אני ממקם את עצמי, אני ממקם את עצמי במקום טוב באמצע. חושב שלקנאביס יש פוטנציאל מאוד טוב לרפא סרטנים ומחלות אחרות שעוד לא הצלחנו לרפא, אבל הוא לא פתרון כללי להכל, הוא יהיה יפתור כמה דברים מאוד ספציפיים שהוא מתאים או שמערכת האנדוקנבינואיד משתתפת בהם, ולכן הקנאביס מתאים. אני רוצה רגע להגיד משהו על הקנאביס. קודם כל, המעבדה שלי, התחלתי בזה שהיא מעבדה, שהיא early drug discovery עם צמחים. יש לי סטודנטים שעובדים על עצות מהים, וסטודנטים שעובדים על סוגי פטריות שונות, וסטודנטים שעובדים על סרפד מצוי, בסדר? או על ענת המדבר.
אתה המעבדה הכיפית בעצם.
בוא, פטריות הזיה וקנאביס, בוא, אני הדבר הנכון.
כן.
לסטודנט מצוי בין 23.
עוד בטכניון.
אבל אבל ברצינות, אני חושב שהמעבדה היא מאוד כיפית, כן? כי היא משלבת המון דברים, משלבת צמחים, משלבת ביוכימיה, משלבת מחקר באנשים, והיא מאוד יישומית, דברים שאנחנו מוצאים במעבדה, לפעמים, אתה יודע, שמצאנו זן על אפילפסיה שעובד יותר טוב, ושבועיים אחרי זה הוא היה אצל חולים ושיפר את הטיפול, אז יש בזה משהו שהוא מרגיש טוב, שבדרך כלל מדען לא מגיע לעולמות האלה. אבל אני רגע רוצה לחזור למה שרציתי להגיד. הקנאביס יותר מהכל הוא פרץ דרך, הוא פתח חלון, בשני מובנים שהם חשובים. אחד בעולמות שבעולמות של הקנאביס קוראים זה האנטוראז' אפקט, או השילוב של המולקולות. בעולמות היותר מקצועיים אנחנו קוראים זה פוליפרמקולוגי, שכמה מולקולות ביחד עובדות יותר טוב ממולקולה ספציפית. אדם משתמש בצמחים במשך אלפי שנים בתור תרופות. במאה השנים האחרונות חברות פארמה, מדענים, רופאים, התחילו לקחת תרופות או צמחים שאנחנו יודעים שעובדים לאיזה סוג של מחלה מסוימת, ובכל מקום שצריכו לבודד מולקולה אחת, לקחו את המולקולה הזאת, הוציאו לה פטנט וקראו לה תרופה. אני תמיד נותן את הדוגמה של קליפת עץ ערבה, שאתה מרתיח אותה ואתה שותה, היא מורידה חום, עוד מהתנך אנחנו יודעים את זה, אז חברת בייר בודדה מן המולקולה שקוראים לה סליציליק אסיד, קרא לזה אספירין, ואספירין הוא תרופה. בסוף זה מולקולה מקליפת עץ ערבה. קרוב ל-80% מכל התרופות שלנו, הם מולקולה שהוצאנו צמחים, שידענו כבר אלפי שנים, וצריכנו לבודד אותה ולנקות אותה. כל מקום שזה היה מורכב יותר, שזה היה כמה מולקולות, או שלא הצליחו לבודד, שמו את זה בצד וקראו לזה herbal medicine. שהרבה מההרבל מדיסין הוא לא נכון, אבל הרבה מההרבל מדיסין מתיישב על אלפי שנים של ניסיון. אתה יודע, היית בא לרופא לפני 3,000 שנה, עם איזה דלקת בבטן, לא נתן לך מולקולה אחת. הוא לקח שורש ועלה ופרח, מערבב אותם ביחד, ועושה בעצם פוליפרמקולוגי. הוא היה מאחד מולקולות ממקומות שונים לטיפול יותר טוב. עכשיו, זה הרבה ניסיון, אתה יודע, הוא לקח את הפרח הזה, את העלה הזה ואת השורש הזה, והחולה לא שרד את זה, אמרו, כן, לא ניקח יותר את השורש הזה. ואנחנו נשענים על הדאטה הזאת. מה שהשתנה ב-20 שנה האחרונות, בעיקר בשנים האחרונות, זה היכולות שלנו, גם האנליטיות וגם להבין נטוורקינג, אתה יודע, שילובים בצורה הרבה יותר טובה, וזה בגלל המחשבים. זאת אומרת, בסוף, היום אני לוקח דוגמת דם מחולה, ואני מריץ אותה על המכשיר האנליטי שלי, ואני יכול לראות 10,000 חומרים שונים תוך חצי שעה. אני אקח לפני 20 שנה, איזה 10,000 חומרים? בן אדם היה צריך לשבת עם עיפרון ולרשום אחד-אחד. זה שזה היום, המכשיר קורא את זה, מעביר את זה לענן, מחזיר אליך אליו ואומר לך, אלה 20,000 חומרים שיש בפנים, פותח לנו יכולות שלא היו לפני זה, של להבין דברים הרבה יותר מורכבים. היום להבין פעולה של 3 רכיבים ביחד, את הנטוורקינג שלהם, איך הם עובדים ביחד, זה אפילו לא AI, או זה אפילו לא אקסל, בסדר? מה שלפני 15 שנה לא היה בלתי אפשרי. הקנאביס הוא קונצרט של מולקולות, אמרתי לך, מעל 160, שעובדות ביחד על כל התאים בגוף, על הרבה דברים ביחד, והוא היה, מצד אחד ידעו שהוא צמח מרפא סופר חשוב, הוא הצמח המרפא הכי עתיק שהאדם מכיר, זאת אומרת, הוא הצמח הראשון שאנחנו יודעים שהאדם עשה איתו חקלאות, זה די מטורף לגבי קנאביס, כן? לפני חיטה, כי הוא היה צמח מרפא סופר 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 חשוב, אבל המורכבות שלו שמה אותו בצד. הקנאביס, בגלל ההייפ ובגלל הכסף שהוא הכניס למעבדות כמו שלי, שיכלו לקנות ציודים במיליאני דולרים, להביא אנשים הכי טובים, הוא פתח לנו את היכולת להבין את המורכבות שיש בצמחים. והיום המעבדה שלי יודעת לסגור את הפער בין הרפואה ההרבליסטית לרפואה המודרנית. אני יודע לקחת צמח, סתם נתתי דוגמה על ענת המדבר, שידעו עוד מהתנך שהשתמשו בו לכאבי בטן ולדלקות, ולהגיד, אוקיי, בוא נסתכל רגע את כל הרכיבים שיש בלענה, אני יודע לעשות את זה בשעתיים, ועכשיו נסתכל על מודל עכברי של דלקת, ועכשיו נבין איזה הרכבים של מולקולות ומה עוזרים לדבר הזה. והדבר הזה פתח עולם שלם של רפואה הרבה יותר מורכבת, ואם אתה שואל אותי איך תראה הרפואה בעוד 10 שנים, אז מחלות כמו אלצהיימר, כמו ALS, כמו סרטנים, יהיו מטופלות על ידי רפואה יותר מורכבת, יותר משוכללת, אני אקרא, בסדר? שכבר לא אתה לוקח מולקולה אחת ונסה לתקוף, אתה לוקח 3, שאחת תוקפת מפה, אחת מפה ואחת מפה, ואתה מקבל תוצאה יותר טובה. והקנאביס עובד בצורה כזאת, אבל הוא בעיקר פתח לנו את החלון הזאת, לרפואה מורכבת יותר, לרפואה משולבת, אני אקרא לזה, והוא פתח, בעיקר בישראל, גם במדינות אחרות, הוא פתח את הרופאים ואת המערכת להבנה שבצפחים יש את המורכבות הזאת, ויקח לנו זמן להבין, אבל זה לא פייר שהחולה יחכה. זאת אומרת, אנחנו נותנים, יש פה משהו שהוא כמעט בלתי נתפס, אנחנו נותנים תרופה במרשם רופא, בבית מרקחת, דרך קופת חולים, שלא עברה אישור FDA והיא צמח, שבסוף מישהו מגדל אותו ועושה לו מיצוי ושם אותו. אז אנחנו מקפידים על הריסוסים ומיקרוביולוגיה, אנחנו יודעים לעשות את הבדיקות האלה, אבל בסוף אנחנו לא יודעים מה הוא עושה ומה המרכיבים. והיום בתי חולים, דיברנו קצת, לא נגענו בזה, וזה גם לא צריך להיכנס לזה, לדוגמה, פטריות שנכנסות עכשיו, יש מה שנקרא פטריות הזיה, פטריות פסילוסיבין, אנחנו מבינים שיש בהם חומרים שדומים לסרטונין, ולכן מפעיל מערכת הסרטונרגית. יש כבר בית חולים אחד בישראל, עוד פעם, לא רוצה לציין שמות, שאישר טיפול בעזרת הפטריות האלה, כטיפול תומך, למרות שעוד פעם, אנחנו לא יודעים מה המרכיבים, אנחנו יודעים מה זה עושה, אנחנו יודעים שזה עוזר לחולה, אז בואו ניתן לו. וזה, אני חי את העולם הזה כבר 8 שנים, קח אותי 6 שנים אחורה, היו בעיתם עייפים, רק היה עולה דבר כזה, והיום זה במיינסטרים, וזה מדהים. יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואתה יודע, אני מרגיש ממש בר מזל שהייתי, שאני במקום הזה, ובתמיכה האדירה שאנחנו מקבלים, יש המון אווירה בציבור, לפי דעתי, או אתה יודע, לפחות בכנסים שאני נמצא בזה, של כל מיני קונספירציות, חברות, התרופות, לא רוצות, זה, זה. אנחנו מקבלים תרופה, תמיכה אדירה. אנחנו מקבלים תמיכה מהממשלה, מבתי החולים, מהרשויות, מזה, לעשות את המחקר הזה. ואני אומר עוד פעם, לא טריוויאלי, שקרנות מאוד, אני אקרא להם שמרניות, כמו הקרן למדע בישראל, כמו הקרן לחקר הסרטן, ה-ISRF, נותנות כסף למחקר של קנאביס לסרטן, זה מראה על פתיחות, זה מראה על כמה אנחנו בסוף רוצים להאמין ובאמת לעשות טוב לחולה.
במעבדה, בטכניון, אם אני אכנס, זה כאילו מלא צמחים? מלא קנאביס כזה מסביב?
יש לי במעבדה מעל 1,000 סוגי קנאביס שונים, אבל הכל נמצא בכספת גדולה, אבל זה, אם אתה תיכנס, הריח של הקנאביס, זה נמצא, זה חלק מחיינו.
כן?
כן.
הריח הוא מאוד...
כן, אני החלום של כל סטלן ממוצע. אני אישית, אין לי, אני לא נגד, אבל אני... זה אף פעם לא עשה לי טוב, גם לא בתור צעיר, אני לא אהבתי את התחושה...
מה, חרדות וכזה, ואתה פחד שתתקע בזה וכאלה?
לא, אבל גם לא פן. לא יודע, אני נסגר בתוך עצמי, אני לא מרגיש סוציאל, אני לא עשה לי טוב. ויש פעם מי שאמרה לי, אני לא אוהבת לעשות דברים שאני לא אוהבת, אז אתה יודע, אני בתוך הדבר הזה. הרבה פעמים שואלים אותי, איך מישהו יכול לעשות מחקר על משהו שהוא לא ניסה? אתה יודע, אנשים באים אליי בכנסים ואומרים לי...
אבל ניסית, אתה אומר, סתם לא אהבת.
כן, ניסיתי, אתה יודע, בתור צעיר יותר וזה, גם היו לי כמה תאונות עבודה בשנים האחרונות שאפשר לדבר עליהם, אבל, אבל, וכל פעם לא אהבתי את זה, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו שהוא כן חשוב, הרבה פעמים באים אליי ואומרים לי, איך אתה יכול לעשות מחקר על משהו שלא ניסית, וזה כאילו משהו נורא, נורא משמעותי לאנשים, שאני לא משתמש, אבל אני עושה על זה מחקר. אז בדרך כלל הוא אומר, אתם יודעים שאני חוקר סרטן, ואני עובד על כימותרפיות, אף אחד לא שואל אותי, למה אני לא מנסה טקסול או ציספלטין, נכון? למה זה כן? יכול לעשות יופי של מחקר על משהו שלא לא ניסיתי על הגוף שלי. אני חושב שקנאביס הוא צמח מרפא מאוד מאוד חשוב, אבל אני אגיד עכשיו רגע משהו שהוא קצת לוקח למקום אחר. הקנאביס משפיע על מערכת של הומואוסטזיס בגוף שלנו, של בלנס, של שמירה על שיווי משקל, של הרבה דברים. אם אתה חולה או אם יש לך מחלה, אין ספק שצריך תרופה שנטפל בה. אם ילד יש לו אפילפסיה, אז לקחת קנאביס, לאזן את זה, זה חשוב, כי האפילפסיה פוגעת. אבל האם אני בתור בן אדם בריא צריך לקחת קנאביס, זה לא ויטמינים. Mm-hmm. זה לא מחזק את הגוף, בסדר? Mm-hmm. אין לי משהו נגד רקריאשן, מי שרוצה לעשן בערב, בסדר, במסיבה, אני לא נכנס לזה. אני מדבר, האם בצד רפואי, אני רואה בארצות הברית, אנשים ואפילו ילדים שלוקחים, אתה יודע, גאמי בירס עם CBD או זה, ושאני אומר, למה אתם, למה? חברים שלי, אני אומר, למה? אומר לי, מה, אתה מראה שזה הורג סרטן? כן, גם כימותרפיה, אני לא רואה את הבן שלך, כאילו, אם זה הורג טעים, למה אתה נותן לו? זה לא משתלב לי ביחד. ולכן, אני חושב שקנאביס יכול להיות תרופה נהדרת. עוד פעם, אני לא מדבר על רקריאיישן, כן, על כן. זה, אני לא מדבר על מישהו שעכשיו לוקח ליהנות, גם זה חלק, גם, כן. גם להיות שמחים וליהנות, זה חלק מהבריאות שלנו. Mm-hmm. אני מדבר, האם עכשיו לקחת בצורה כרונית כמו ויטמינים, אנחנו לא שם, זה לא זה.
פרופסור דדי מאירי, תודה רבה ובהצלחה.
תודה לך.